שלום וברכה, בוקר טוב. אנחנו נעסוק השנה בספר חובת הלבבות ובהדגשה על שער הבחינה. בשביל קצת לנסות להבין מה יש בספר הזה, נעסוק קצת בהקדמה של ספר חובת הלבבות. חובת הלבבות הוא רבנו בחיי. חובת הלבבות כתב רבנו בחיי. רבנו בחיי הוא מראשוני הראשונים. נכתב לפני 1,000 שנה, בן דורו של עריף, מקביל גם לרס"ג, גם לריאל. ספר שהוא משמעותי וחשוב מאוד מאוד, וגדולי הדורות חינכו ללמוד אותו. ננסה קצת היום ובימים הקרובים לנסות להבין מה החידוש שלו, מה השיטה הרוחנית שהוא מציג. ככה כותב המחבר בפתח הספר חובת הלבבות: ברוך אדוני אלוהי ישראל, בשפה של ראשונים קצת, שפה קצת כבדה, ננסה לפרש אותה ביחד ולהבין מה עומד מאחוריה, אשר לא יאות עניין האחד האמיתי הקדמון במציאותו, המתמיד טובתו, ומעלל את הקדוש ברוך הוא, ואומר הקדוש ברוך הוא מייחסים אליו את עניין האחד האמיתי הקדמון במציאות. הקדוש ברוך הוא אמת, והוא קדם לכל העולם הזה, והוא מתמיד בטובתו. הוא לא רק פועל טובה, אלא הוא גם מתמיד בטובתו, אשר ברא כל הנמצאות לאות על אחדותו. הוא ברא ויצר בעולם הזה את כולם, וכל היצירות בעולם הזה מראים ומצביעים על האחדות של הקדוש ברוך הוא, לעד על גבורתו, והחל חדשות להעיד על חוכמתו וגודל טובו. כדכתיב, דור לדור ישבח מעשיך וגבולותיך יגידו. כל דור לא רק מסוגל, אלא גם מחויב, דור לדור, ישבח מעשיך. מסוגל ונדרש לשבח את דבר השם, לשבח את המציאות האלוקית. וכתיב, יודוך השם כל מעשיך וחסידיך יברכוך, גבור מלכותך אומר וגבורותיך ידברו, ויודע לבני אדם גבורותיו. אז זה פסוקים שאנחנו אומרים, יש פה דפים. זה פסוקים שאנחנו אומרים כל יום, מה עומד מאחורי הפסוקים האלה. איך אדם מסוגל דור אחר דור לשבח את המעשים ואת הגבורות של הקדוש ברוך הוא? איך? מה אתם מבינות? איך זה כתוב פה? כתוב שכל דור מסוגל לשבח את הקדוש ברוך הוא. למה? איך זה נעשה? המעשים של הקדוש ברוך הוא. איפה המעשים של הקדוש ברוך הוא נמצאים? איפה? בעולם, בבריאה. זה חידוש אדיר. יצר יצירות לעד על גבורתו. זאת אומרת, רבנו בחיי, במבט הרוחני שלו, האמוני שלו, העולם הזה מעיד על הקדוש ברוך הוא. זה דבר פלא ואפלא. נכון? למה? כי אנחנו בדרך כלל מתייחסים אל העולם בצורה שונה, בצורה אחרת. על פי רוב, בדרך כלל, העולם הוא מלשון מה? מלשון מה? העלם. שמעתם פעם על זה? שהעולם מלשון העלם? הקדוש ברוך הוא לא מופיע בעולם פה בצורה טבעית, בצורה גלויה. אדם יכול להיות הצדיק ביותר עלי אדמות, יבוא איזה מנובל ויקטוף את חייו, ויקח ממנו צדק אינסופי. אדם יכול להיות איש מידות מתוקן, שמקפיד בכבוד אדם וחברו קלה וחמורה, ונזהר מאוד מאוד בכבוד העולם, הוא עולה על הכביש ונוסע כמו חסיד אמיתי, בזהירות, במהירות זהירה ובמבט לצדדים, יבוא איזה אחד שקצת פחות רואה ככה את החיים וחלילה ייקח אותו מאיתנו. העולם הזה הוא מעלים. העולם הזה רחוק בפשטות מגילוי אלוקי. נכון, אנחנו יודעים שבשואה היה קשה מאוד לראות את אלוקים, אבל השואה לא רק השואה, היו הרבה שלבים בחיים של העולם הזה. שתפילה להעניק יעטוב לפני השם ישפוך שיחו, זה לא היה ברור כל כך איפה הקדוש ברוך הוא הופיע בתוך מרחבי העולם הזה, בתוך מרחבי החיים, בתוך מרחבי היש, בתוך מרחבי המציאות. זה שהעולם מלשון נעלם לא צריך שכנע אותנו על זה. אנחנו כבר מספיק בוגרים, אנחנו מכירים את הקשיים שיש לעולם הזה, ואת המורכבויות, ואת הסיבוכים שקיימים במרחבים הללו של החיים, של העולם. ולכן זה כל כך מפליא שרבנו בחיי כותב, ככה הוא פותח את הספר שלו, שמה? אשר ברא כל הנמצאות לאות על אחדותו ויצר יצירות לעד על גבורתו. אז איך זה מסתדר? אם העולם מעלים כל כך, על מה מדבר רבנו בחיי? אם העולם הוא לשון נעלם, אם העולם הוא לא מאפשר לראות את הגודל האלוקי שנמצא בו. בשביל לראות את אלוקים, אדם צריך ללמוד תורה. בשביל לראות את אלוקים, אדם צריך לעסוק בתפילה. אדם צריך להיכנס לבית מדרש. לבנות בתוכו איזה מבט אמוני, פנימי. מבט שיודע שהעולם הזה לא, ככה חינכו אותנו על פי רוב, נכון? שהעולם הזה לא חושף את הכל. והוא צריך להיכנס לתוך בית מדרש כדי לבנות תשתית רוחנית שמאפשרת לו לראות את העולם. מה הראיה הכי גדולה לכך שהעולם הוא מעלים, ואדם צריך לבנות אצלו איזה מבט אחר כדי לראות את אלוקים בעולם? מכירות ספר שהוא ראיה מאוד מאוד גדולה לכך? ספר חשוב בעם ישראל? כוזרי. למה כוזרי זה הדוגמה לכך, נכון? אפשר לעזור. למה כוזרי זה הדוגמה? התחלתם כבר כוזרי. פה, נכון. לבנות בתוכך את הרצון. בכוזרי, המהפכה היא אחרת. בכוזרי יש איזה מלך אחד, לא רוצה ללמוד כוזרי. לומדים פה, ברוך השם, על משפט 2, יש איזה מלך אחד שיש לו חלום אדיר. החלום שלו זה לפגוש את אלוקים. הוא גם משקיע בחלום הזה. זה חלום עוד לפני החלום שמגיע אליו. חלום אמיתי, חלום של חיים. והוא רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא בחיים, ולכן הוא כהן, ולכן הוא עובד, ולכן הוא משרת בקודש במלאכת כוזר. אבל מגיע מישהו ואומר לו שכוונתו רצויה, שכוח על המאמץ, אבל המעשה הוא לא נכון, הוא לא מדויק. אז הוא מחפש את אלוקים, מחפש באסלאם, בנצרות, בפילוסוף, ולא מוצא, עד שהוא מגיע לבית ישראל. מה החבר? החבר זה ריאל. החבר זה מי שכתב את הספר, זה רבי יהודה הלוי. זה היהודי. מה החבר עושה עם הכוזרי הזה? מה הוא עושה איתו? מגייר אותו. אתם יודעות שהכוזרי מתגייר? תחילת מאמר שני הוא מתגייר. עוד מעט תגיעו. זה מה ידנו? נראה לי. שנה, שנתיים, שעה גם מאמר שני. עכשיו הם לראות שם בדרך. כוזרי, קודם כל, הוא נכנס לבית ישראל. אחרי זה יש לו מלא מלא שאלות. אבל כל התכנים בספר כוזר, בספר כוזרי, הם תכנים כאלה שלוקחים גוי שנמצא בחוץ, במרחבי העולם הזה, דרך אגב, ברום האולימפוס, מושלם, הכל יש לו. הוא מלך ויש לו מלכות ויש לו כסף ויש לו הכל. והוא מרגיש בעולם הפנימי שלו שמשהו חסר. ולכן בשביל להפגיש אותו עם החוסר הזה, לוקחים אותו מהעולם החוץ ומכניסים אותו לבפנים. מכניסים אותו לתוך בית המדרש. כל התכנים הם תכנים של בית מדרש. נכון? בריאת העולם, האבות, המניין, אשר בחר בנו מכל העמים, הלשון העברית. בשביל ללמד על אלוקים בעולם, לימד אותנו הכוזרי, ספר יסודי מאוד באמונת ישראל. לימד אותנו הכוזרי, שבשביל לפגוש את אלוקים, אתה צריך להיכנס לבית מדרש. אתה צריך לעזוב את ה... תישאר מלך כוזר, זה בסדר, אבל אתה צריך לעזוב את המרחבים המוכרים, הגלויים של החיים, ובוא תיפגש עם תכנים שלא נמצאים. לכוזרי מאוד קשה. יש לו כמה רגעי שבר. אומר לחבר, עד שחשבתי שאצלך נמצא... תשובה, הבנתי למה אתם האומה השפלה והבזויה בכל עם ולשון. יש לו רגעים כאלה שאותם היהודים הם בלגן שלהם. החבר יש לו סבלנות, הוא יודע שבשביל להכניס מישהו מבחוץ אל בית המדרש, צריך סבלנות, צריך אורך רוח. זה צריך תהליך. ולכן הוא למד אותו. רבנו בחיי כותב משהו אחר לגמרי. רבנו בחיי הוא מדבר על סגנון אחר. כל אחד ואחד פה יכול להעיד על המציאות האלוקית. כל אחד בחיים, לא רק פה. כל אחד נדרש להעיד. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא נמצא בחיים, בחיים עצמם, בהופעות עצמם של החיים. דור לדור ישבח מעשיך. וכל אחד יכול להיות עד למציאות האלוקית. אבל העולם הוא מעלים. בשביל לפגוש את האלוקים צריך להיכנס פנימה. אז איך זה מסתדר? מה אתם אומרות? כיוונים לסתירה הזאת בין רבנו וחיי לכוזרי? מחשבות, תובנות? השאלה מובנת? קדם. כיוונים מחשבות סביב הנושא הזה? תובנות מסוימות? אז למה ריאל מכניס לתוך ה... למה לא, למה שהחבר לא מגיע לו, למה שכוזרי לא מגיע לו, הוא לא מדבר איתו לעולם, על הטבע, על הביולוגיה, על החוקיות הנפלאה שיש בחיים, כמו שאני מציינת, זה אמיתי, זה נכון. כל מי שלומד ביולוגיה לעומק, הוא יודע שיש פה איזה כוח עליון. אני קראתי איזה ספר שקיבץ מחקרים של מצטייני דיקן באוניברסיטה הכי טובה בעולם. זה פרק הזה של מחקרים. הם כתובים בצורה מאוד ברורה על ידי הטובי המוחות של העולם הזה. זה שם ההקדמה של מי שכינס את כל הדברים. זאת אומרת, הטבע מלא תעלומה ומלא חוכמה אדירה, איך הוא כותב. ועם כל זאת לא נרשה לעצמנו ליפול למחשבה הילדותית שכוח עליון מנהל אותו. ואם יש לנו שאלות, נחיה עם השאלה ולא עם הדמיון. כן, כל מי שפוגש, זה נשמע שכואב לו הלב, בקיצור. כל מי שפוגש את אלוקים, פוגש את הטבע, בצורה משמעותית, הוא מסוגל לפגוש את אלוקים. אז למה ריאל לא לוקח את החבר אל העולם, אל הטבע? למה הוא לא מראה לו את מערכת השמש, את הפוטוסינתזה, את כל עולם הזואולוגיה, עולם הטבע, את כל הכישרון שיש בו, את כל... כל הביולוגיה והכימיה, למה הוא הולך לשם? למה הוא מכניס אותו לבית ישראל? רבנו בחיי הולך לעסוק בטבע. הוא יהיו פה פסוקים, יהיו פה מקורות בתורה, ודאי, הכל ינבע משם. אבל רבנו בחיי הולך לעסוק בטבע, בחיים. כל השערים שלו עוסקים בחיים של האדם היהודי. שער הבחינה זה איך יהודי מסתכל על החיים. שער הביטחון זה הקשר בין אדם לבין אלוקים מהמקום המאמין. הבטוח, שער הקנייה זה הנבה. כל השערים הללו, כל שער הוא מטפל בנראות, באיך יהודי צריך להיראות, בצדדים הגלויים של החיים. זה מהותי, זה עקרוני. זה לא רק פתיחה מסוימת. זה משהו, הוא בעל ערך. יהיו פסוקים, בתוך כל מערכה כזאת, רבנו בחיי, בשער הבחינה, יש לו פרק, ואני אסביר לכם מה המקורות שלי שצריך לבחון, כמה הרמה של פסוקים, מקורות בחז"ל, מתורה שבכתב, בעל פה, יהיו מקורות, אבל רוב החידוש של הפרק הזה, של הספר הזה, זה לא התעסקות במקורות, אלא יציאה מהמקורות החוצה. אז למה ריאה לא עושה את זה? מה השונות? אם יש חוכמה בטבע, והעולם הוא לא מעלים, אז למה עוסקים שם? על מה הקשר בין עולם מעלים לבין עולם שרואים בו את שם השם? אם אפשר לראות בו עדות, אז למה לא עוסקים בעולם? בשביל לענות על הדברים הללו, צריך להבין שיש, לימדו אותנו, שיש שתי סגנונות שמשלימים אלה את אלו בלימוד אמונה. מי לימד אותנו את זה? לימד אותנו הגר"א. אתם רואים, הרב זיודה מביא בספר בית יעקב, בשם הרבי משיקלוב, בעל פאת השולחן, הוא כותב ככה, מצוטט את הגר"א. הבאתי לכם את זה פה, באור לנתיבתי. והיה מחבב ספר מנורת המאור, הגר"א היה מאוד מחבב ספר מנורת המאור וספר חובת הלבבות, זולת שער האיחוד, ובמקום שער האיחוד היה אומר שילמדו ספר הכוזרי הראשון שהוא קדוש וטהור ויקרא אמונת ישראל ותורה תלויים בו. אז עדיין כבר שמעתם בפתיחת ספר הכוזרי שיקרא אמונת ישראל תלויים בו, נכון? זה ציטוט שמשתמשים בו כדי להראות את החשיבות הגדולה של ספר הכוזרי. אבל הגר"א אמר עוד משהו, את ספר הכוזרי הגר"א לא מחבב. שם יקרא אמונת ישראל תלויים בו, אנחנו לא עושים תחרות בין שני גדולי עולם, רק בדיוק בדברים. הגר"א רוצה ומחווה ואוהב את ספר חובת הלבבות. החיבה היא נמצאת כלפי הספר הזה שאנחנו נעסוק בו השנה. ובגלל שלא כדאי ללמוד בחובת הלבבות את שער האיחוד, עוד שנייה ננסה להסביר למה, שער האיחוד זה הפרק הראשון, השער הראשון בחובת הלבבות, אז מה שצריך להחליף את השער הראשון זה ספר הכוזרי, שיקרא אמונת ישראל תלויים בו. אבל אחרי ספר הכוזרי, לחבב את חובת הלבבות, לעסוק בחובת הלבבות. הגר"א שני דברים כתובים פה. קודם כל, שיש ערך לשני הצורות החשיבה. ב', יש איזו שונות מסוימת בין הכוזרי ובין חובת הלבבות. ננסה להסביר אותה. יש מרחבים בעולם הזה שבשביל לפגוש את אלוקים בהם, אדם צריך להיכנס לבית מדרש. יש לו חובה. בשביל לפגוש את אלוקים הוא צריך לעזוב את העולם הזה ולהיפגש עם המציאות הפנימית הזאת שנמצאת בו. כל אחד מכיר את המציאות הפנימית הזאת. אלוהי, נשמה שנתת בי טהורי. אדם יודע שהחיים שלו הם לא רק הגוף שלו, עצמות, האור, ומה שהוא רואה דרך המראה כלפי חוץ. הוא יודע שיש לו לב. זוכרות, פתחנו שבוע שעבר בתכונה הנשית הזאת, חודש אלול, ויכולת להוריד דמעות, ואיך דמעות משרתות את הקשר לבית המקדש, השנים אחרי שהוא נחרב, ההתקשטות החיצונית שנובעת ממקום פנימי, ממקום ליבי. יש לעולם הזה לב, ובשביל להיפגש עם אלוקים, אדם חייב לעסוק בלב הזה. בשיטה אחת, כיוון אחד, לעסוק בכיוון האמוני הזה, זה לקחת את כל העולם ולהתכנס לתוך בית המדרש. זה מה שהכוזרי עושה. הכוזרי הזה לוקח גוי, גוי, שיש לו שאלות נוקבות מאוד מאוד מאוד, משמעותיות מאוד מאוד מאוד, שקשה לו במפגש עם אלוקים, והוא מכניס אותו לבית מדרש. זה כיוון אחד שצריך להתחיל ממנו, עוד שאני אסביר למה הוא גם יסודי וצריך להתחיל ממנו. אבל למול זה יש כיוון נוסף, יש כיוון אחר. רבנו בחיי הוא כיוון שונה. למה רבנו בחיי חינך, לימד ועסק בכיוון שונה? בגלל שהמציאות דרשה ממנו לעסוק בכיוון כזה. ריאל בספר שלו מטפל בעולם הפנימי שלנו, ביכולת שלנו להתכנס ולהכיר שלעולם יאמר אדם, קדוש נמצא בתוך מאב. בתוך העולם הפנימי שלו יש מציאות של קדושה שהוא צריך לפגוש אותה. זה קורה על ידי עם ישראל והכנסות לבית מדרש ולתורה. אבל המציאות התעררה על ידי עולם חדש שהגיע לאנושות. ושווה המון המון אנשים, גם הכישרונים שבהם שווה אותם תחת כנפי האמונה וההסתכלות, זה עולם הפילוסופי. העולם הפילוסופי הוא לא עולם של תורה. הוא ממש לא עולם שעוסק בפנימיות. עולם הפילוסופי זה עולם שעסק בחוכמה. הפילוסופיה לקחה את החיים, הקשתה עליהם קושיות, וניסתה לברר דרך מפגש עם העולם הזה, הסגנונות חשיבה, סגנונות תנועה, סגנונות ברור שצריך להניע דרכם את החיים. ככה הפילוסופיה עבדה. היא לא עסקה בתוכן פנימי. פילוסופים היו אנשים מאוד מאוד מורכבים. יש איזה פסל והתונה של סוקרטס. אז אומרים שלמרות שהפסל הזה הוא לא צבע בשום... בשום צבע, סוקרטס היה רבו של אריסטו, הסבא שלו בערך, מקים הפילוסופיה העתיקה, המורה של אפלטון, ואפלטון גידל את אריסטו, כל הפילוסופיה נולדה משם. הפסל הזה, למרות שהוא מפוסל באבן והוא לא צבוע, כולם אפשר לזהות דרך הפסל את האף, האף של סוקרטס, אף של אדם שיקור. ההיסטוריה מלמדת שסוקרטס שינה את העולם בתובנות השכליות וה... עמוקות שלו, אבל כל מי שהיה גר שם באתונה, בתיעוד היסטורי ככה עבר עם הדורות, קראתי כמה מקומות, לא יכול לשכוח את הצעקות שהיו לסוקרטס בבית, צעקות שהוא חטף מאשתו. הפילוסופיה לא עסקה בבניית עולם פנימי שלם, היא עסקה בחוכמה, יש לה מה להנהיג את החיים, לברר, להצביע, והעולם נשבע בתסמה, העולם לקח אותה עד הקצה. לא סתם הכוזרי, לפני שהוא הולך, הרבה לפני שהוא הולך לנצרות והאסלאם, הוא קודם כל רוצה ללכת לפילוסוף. הפילוסוף לא משכנע אותו, אבל הפילוסוף שולט בכיפה. הפילוסופיה תופסת את העולם, תופסת את החיים. אצל כוזרי, הייאוש מהפילוסוף הוביל לנצרות, לאסלאם, ואז הכניסה לבית ישראל. אבל יש כל כך הרבה אנשים שלא התייאשו מהפילוסופיה. ותנועת ההשכלה שהתעוררה שנים מאוחר, אחרי שהפילוסופיה כבר שלטה בכיפה, היא קשורה לזה שאנשים לא הסתפקו בכך שאמרו להם להיכנס פנימה לדעת שיש להם נשמה גדולה ותאורה כמו שהכוזרים מחנך ומברר, אלא היה להם המון שאלות במרחבי החיים שהשאלות האלה נוצרו על ידי הפילוסופיה. ראו את הקושי הזה גדולי ישראל, רבנו בחיי, הרמב״ם, ובנו שיטה אמונית שהיא שונה. שונה, אבל היא מקבילה, היא משלימה. השיטה הזאת היא מדמה לפילוסופיה, היא לא דורשת מאף אחד להיכנס אל בית המדרש בצד הגלוי, היא עוסקת בחיים, כמו שאמרו פה, והיא מגלה איך בתוך החיים אלוקים נמצא. וכל מי שחושב שיש איזו מורכבות כזאת לפגוש את אלוקים בחוץ, והמציאות הפנימית רק היא אלוקית, אז רבנו בחיי, הרמב״ם במורה נבוכים, משלים את הכוזרי בכך שהקודש הוא לא נמצא רק פנימה, אלא הוא מברר ויוצר שפה, ראותה, ברורה, איך הקודש מתגלה גם בחוץ. ההשלמה הזאת היא קריטית. כדי להבין בשני ההשלמות הללו, יש פה מקור בשיחות הרב זיודה שמסביר את הקשר בין ריאל לרמב״ם, שיטת הרמב״ם ורבנו בחיי זו אותה שיטה. היה מצב של השפעת גוית והתבוללות. אז היה צורך אלוקי שיופיעו שני המאורות הללו. איך הכוזרי פותח את הספר שלו, נכון? עיקרי הדת המושפלת. ככה הוא כותב, וככה הוא פותח את עיקרי אמונת ישראל תלויים בו. מה שגורם לכוזרי לכתוב את הספר, כמו שכותב פה רב צבי יהודה, השפעה גואית והתבוללות. עם ישראל מגיע לשבר כזה שהאמונה שלו לא שווה כלום ברחוב. הוא לא מקבל לא הערכה. מתעוררות שאלות אדירות על האומה הזאת ועל השפלות שלה ועל הביזיון שלה בגלות. וכשרואים את זה גדולי ישראל, הם באים לתת מענה. זה חיים של צדיק. אדם צדיק, לא אדם שיודע לחיות את הצדק עבורו. הוא גדול מבחינתו. אדם צדיק זה אדם שיודע לקחת את החיים למקום ענק, למקום גדול, לא בשבילו בלבד, לעבור כל העולם. ולכן שיש השפעה גואית כזאת, קשה, אז היה צורך אלוקי שהופיעו שני מאורות הללו, רבי יהודה הלוי והרמב״ם. אין זה מקרי. אין מקרה בהתפרטות ובגדילה של כלל ישראל. היה סדר הנהגה אלוקי שהופיעו שני המאורות אדירים וענקים, שלוחים מן השמיים, שחיו בערך באותה תקופה, התקופה שאחר חז"ל, ואין סתירה בין שני הענקים הללו. למה? כי מי שפוגש את הכוזרי ומי פוגש את הרמב״ם, את הסגנון הפילוסופי ואת הסגנון של ריאל, אז הוא יכול לחשוב שיש פה איזו שונות, משהו בעייתי. אבל זה יהודה חשוב לו לומר ולהסביר למה אין סתירה. לכאורה ריאל עליי היה, הנה אני אצליח, ריאל היה לאומי שירי, הוא לאומי ושירי, והרמב״ם הוא פילוסופי. נכון? מה הכוונה לאומי? הוא לוקח את הגוי ומכניס אותו להיות חלק מעם ישראל. הוא לא אומר לו להתגייר, אנחנו לא דוחפים אף אחד להתגייר, אבל יש אנשים כאלה שכשיש להם שאלות מאוד כבדות על החיים ומקבלים מענה, אז הם רוצים להתגייר. המציאות הזאת של הגיור מדברת אליהם, לקרוא עצמם בשם, בשם חדש, משמעותי, זה נכון וזה מדויק להם. ההבנה האמיתית עמוקה, הרמב"ם הוא פילוסופי, הכוונה שהוא לא עוסק בבית ישראל בצורה פשוטה. הוא עוסק בחיים, הוא עוסק במרחב, ברבנו בחיי, אין התעסקות בעם הנבחר ולהסביר למה העם הנבחר, למה הכל ממנו, ממנו ולא ממנו. הוא לא עוסק ביסודות אמוניים בית מדרשיים, למרות שהוא מלא תורה. למה? כי יש פה סגנון שונה, אבל בהבנה אמיתית עמוקה אין הדברים כל כך פשוטים. ישנם שתי רשויות, הפנים והחוץ. אנחנו מכירים את הפנים והחוץ האלה בלי סוף בחיים. יש עולם פנימי, עולם שבו אדם יודע לעסוק בהרגשות, בתובנות, בקרבה עמוקה אל מה שחייו דורשים ממנו להיפגש ולהידחף ולמצוא. יש עולם פנימי ויש עולם חיצוני, עולם של התנהלות, עולם שבו אדם מתנהל. יש אדם שלומד מאוד, המון 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 תורה, המון המון קודש, אבל בסוף הוא צריך לנהוג בעולם, להנהיג את העולם, לא רק ברכב לנהוג, להנהיג את החיים, משפחה, חברה. יש פנים ויש חוץ. והרב צבי יהודה מסביר שעל פי זה מסתדרים שני מאורות הגדולים. ריאל כלפי פנים, הרמב״ם כלפי חוץ. הכל נובע מאותה תורה. ויש שני מישורים לתורה הזאת. יש מישור של תורה שגורם לכל העולם להיכנס ולהקשיב למציאות הזאת שנקראת עם ישראל, להיכנס ולהקשיב לקודש פנימה, לקחת את הגוי ולהכניס אותו לבפנים. אבל יש גם מציאות הפוכה, שמתוך זה שאדם מלא בתורה, הוא נדרש בצד האמיתי להסתכל עם התורה הזאת החוצה לחיים. והמבט הזה הוא לא רק טכני, הוא לא רק זה הסגנון שזה וזה הסגנון שלו. אנחנו עסוקים עכשיו בסגנונות רוחניים, הרחבה כללית, הפער בין ריאל לבין הכוזרי. סליחה, בין ריאל לבין הרמב״ם. יש פה משהו מהותי, אומר הרב צבי יהודה, לסידור החיים האמוניים שלנו. יש צורך בכפילות הזאת. על פי זה מסתדרים שני מאורות הגדולים, ריאל כלפי פנים, הרמב״ם כלפי חוץ. יש צורך בכפילות הזאת, בבלבולים הנוראים, בהבנה שנגרמו על ידי פגישת המים הזדונים של הגויים ודתיהם. יש צורך בשליחות אלוקית של שני המאורות הגדולים, כדי לברר לנו מה אנו ומה ענייננו. אם אדם רוצה לדעת מה הוא ומה עניינו, הוא בשום פנים ואופן לא יכול להרשות לעצמו לעסוק רק בעולם פנימי. רק מה יש בקודש הזה שמתגלה בקרבו. בגלל שהקודש הזה שמתגלה בקרבו צריך להתפרץ החוצה, בעזרת השם, וללבוש מלבושים של חיים. תורה גדולה היא לא רק מתגלה בערך הפנימי שהיא מרשימה אדם בין קירות ליבו, בצורות חיים ובתבנות החודשות שהיא שוטלת בו. תורה גדולה מלמדת אדם לבנות איתה חיים, להסתכל דרכה על העולם. ולכן צריך פה שני מישורים, אחד שעוסק בפנים ואחד שעוסק בחוץ. זה לא סתירה, שניהם עוסקים גם בחוץ וגם בפנים. החוץ בנטייה פנימה, הפנים בנטייה החוצה. שניהם זה תורה. תורה שמבררת מה יש ביסוד החיים, ותורה שמכוח זה שהיא יודעת מה יסוד בחיים, מסבירה מה יש בחוץ. אם הדבר הזה מובן, ניתן כמה דוגמאות. אבל לפני הדוגמאות, שאלות. הדברים לא מובנים, תובנות, נאורים, כן. רבנו מחייב והרמב״ם זו אותה שיטה, שיטה פילוסופית שעוסקת בחוץ. היא מלאה מתורת ישראל, אבל היא לא באה ללמד אותך את תורת ישראל, היא באה ללמד את המבט שתורת ישראל בונה על החיים, על מבנה האישיות, על עבודת השם ועל כל מה שאדם ישראל זקוק לו. זה ספר חובת הלבבות. בסדר? זה אותו כיוון. עוד שאלות? אני חושב שלכתחילה צריך להשאיר את זה בשתי דברים שונים. אנחנו לא דוחפים את המציאות לראות שוויונית. זה ממש מהותי לנו. אנחנו אוהבים מאוד 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 דיאלקטיקה. שמעת המונח? מה שמעת המונח? דיאלקטיקה. דיאלקטיקה זה תורת ההתנגדות, השונות. אנחנו אוהבים רב גווניות. אנחנו רואים שדברים ייראו שונים. רק דברים מונוטונים, קבועים, ומושפלים נראים אותו דבר. העולם האחדותי הוא לא אחיד, הוא אחדותי. זאת אומרת, הוא מסוגל לקחת תבניות שהן מאוד 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 שונות ולחבר אותן סביב מחנה משותף אחד. ריאל והרמב״ם הם שונים, שונים לכתחילה. עד סוף ימיהם הם יהיו שונים, אבל הם לא סותרים. הבחנה ושונות היא לא סתירה. יש לנו ישראל, לוויים וכהנים, זה לא סתירה. אין פה מישהו יותר טוב, מישהו פחות. צריך את שונה, את כולם ביחד, והם לא אותו דבר. יש תורה, נביאים וכתובים, והקשר ביניהם הוא שונה. יש שונות אמיתית, יש זכר ויש נקבה. אנחנו לא רוצים לטשטש את הכוחות האלה. ומי שיטשטש אותם, יפגע באנושות עד הקצה. אישה צריכה ללמד איש את התכונות הנפלאות שקיימות בה, וצריכה ללמוד מאיש גם את התכונות היפות שנמצאות בו. והשונות הזאת, אישה לא צריכה להיות איש. איש ממש לא צריך להיות אישה. זה כל אחד צריך לעמוד בכיוונים שלו, בעומר החיים שלו. אבל הרבגווניות וההתנגדות בין הכוחות הללו עם הצמיחה מאוד מאוד מאוד. לרבי יוחנן היה חברותא, קראו לו ריש לקיש. יום אחד תוך כדי לימוד, סנט בו. אמר לו משהו ככה, לא לעניין. נקפיד עליו רבי יוחנן, העלה אותו לעולם האמת. סיפור קשה. חברותא כל החיים, גייר אותו. נקפיד עליו, על איזה אמירה, העלה אותו לעולם האמת. הוא גיסו. ניסה להחזיר, לא עלה, ונשאר בלי חברותה, הביאו לו חברותה אחרת. החברותה שלו, על כל דבר שהוא היה אומר, היה מביא לו 24 ראיות לכך שהוא צודק. רבי יוחנן לא השתכנע מהחברותה הזאת, זה לא מילא את חסרונו, גם הוא נפגע מאוד מחסרון החברותה של ריש לקיש. אמר לו, שריש לקיש היה, על כל שאלה, על כל דבר שהייתי אומר, הוא היה מציב לי 14 קושיות. זה חברותה. חברותה זה התנגדות. לימוד אמיתי נובע לא מתוך הסכמה, אלא מתוך סימני שאלה, מתוך ברורים, מתוך דרישה, מתוך שאלות. לכן לא, ריאל והכוזרים משלימים זה, זה כמו שהאבבים המשלימים זה. זה ממש דומה. הצדים החיצוניים והצדים הפנימיים, כמו שבבית, כמו שבכל מקום אמיתי, יש מי שעוסק במרחב הפנימי, כולם עוסקים בפנים וגם בחוץ ודאי. אבל יש בתוך העולם הזה כישרונות. והכושרון של הכוזרי זה לקחת הכל לבפנים, להעמיד בתוכנו יסודות אמוניים שניסה פה, בתוך בית המדרש הלבבי הזה שאדם מבנה בשכל שלו. לב זה לא רגש, לב זה מה שעומד במרכז החיים ומנהל את כל החיים שלנו. אבל חוץ מזה יש גם את רבנו בחיי, וצריך ללמוד אותם במקביל. למרות שהספר הראשון שצריך להתחיל, היסודי יותר הוא הכוזרי, גם הרב צבי יהודה הסביר למה הוא כוזרי, למה כוזרי הוא יסודי יותר? למה לא לומדים את שער הייחוד בחובת הלבבות אם זה כל כך משמעותי? שער הייחוד הוא המפגש עם אלוקים. הסגנון הפילוסופי הזה עוסק בחוץ, ולכן הוא עלול הרבה יותר לטעות מאשר הסגנון של מלך כוזר, של ריאל, שמכניס הכל פנימה, ולכן את היסודות האמוניים קודם כל בונים בפנים. ובמקביל, יש התעסקות חשובה גם בחוץ. כן.
אז כך... אני יותר צריך לבוא שעה ושעה או ביחד?
אני חושב שצריך, אם יש לך המון שנים, אתה צריך לעשות שלב שלב, בנחת, 5 שנים כוזרי חזק, 5 שנים חובת הלבבות, אבל כיוון, כיוון שהמנחה מרובה ובעל הבית דוחק, ואת שהלב חושק, הזמן נושק, אנחנו חייבים ללמוד את זה במקביל. לא, לא מחכים. גם אם יש יותר משנה לימוד, לא מחכים. צריך לפגוש את הסגנונות האלה ביחד. זה חשוב. אני אנסה להסביר למה זה חשוב. בגלל שכל דבר פנימי, בהתגלות שלו יש לו מורכבות. יש הבדל אדיר בין, ניתן כמה דוגמאות, בסדר, כדי להסביר את הדבר הזה. יש הבדל אדיר בין מחשבה לבין דיבור. אם אדם חושב על משהו, הדברים מסתדרים לו בצורה מצוינת. וזה נפלא. יש לו בתפיסת המחשבה שלו איזו הסתכלות, וזה מעולה. הוא מבין את זה מצוין. הוא הכין דבר תורה למתי שהוא צריך להכין. הכל שם הוא ראה את הפסוקים, והוא הבין אותם, וואו, מצוין, הכל מוכן. הוא מגיע לדבר, ואז הכל יוצא לו שבור קצת. אף אחד לא מבין, גם הוא מבולבל, שכח פסוק, לא יצא לו טוב. אבל הכל היה מובן. באמת בפנים הוא יודע מצוין על מה הוא רוצה לדבר. זה לא שהוא לא התכונן מספיק טוב. זה לא שהוא לא בישל את הדברים בצורה מספיק טובה. יש הבדל גדול מאוד בין הכרה מחשבתית להכרה שמתגלה בדיבור. זה הבדל מהותי. זה תפיסה אחרת של הדברים. כל עוד אדם חושב, הוא קולט משהו. הוא לא תמיד מסוגל לדבר על זה. דרך אגב, לא על כל מחשבה צריך לדבר. עולם המחשבה הוא מספיק עשיר שהוא שער פנימי. רק בעולם של מבוגרים, שילד בוכה, אומרים לו, אבל תפסיק לבכות, תדבר. והוא בתוך ההיסטריה ככה של הבכי לא מצליח להוציא חצי מילה, אז מה העולם המבוגר אומר? אם אתה לא יודע לדבר, כנראה שאתה לא קול באמת, כנראה שמשהו מציק לך. אם אתה לא יודע להוציא את זה במילים, אז כנראה אין פה ממש. הרב בתחילת מוסר אביך נלחם בתפיסה הזאת. יש בנו היגיון עמוק שהוא הרבה לפני הדיבור. זה נקרא היגיון הלב הפנימי. עולם המחשבות של אדם הוא מאוד מאוד עשיר, הוא מאוד מאוד גדול, הוא מאוד מאוד רחב. ולא חייב תמיד לבחון אותו בכמה אתה מצליח לדבר עליו. אבל כשאדם מצליח לדבר על, עולם, על, על משהו שנמצא בעולם המחשבה שלו, זה בגלל שהוא קידם אותו עוד צעד. הוא קידם אותו עוד שלב בתהליך. הוא הצליח לברר את המחשבה בצורה יותר משמעותית. גם כשאדם מצליח לדבר על משהו, לא מספיק, לא תמיד הוא מצליח לכתוב אותו. יש הבדל גדול 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 בין כתיבה לבין דיבור. לכן יש אנשים שנמצאים בשיעור, ממש לא יכולים להפריע לעצמם בלכתוב. כי זה משהו אחר, הם עכשיו קולטים, הם שומעים, הם מבינים, הם לא אחרי לא יכולים לעסוק בכתיבה. יש אנשים שאם הם לא כותבים, הם לא הבינו. כתיבה זה לקחת את העולם ולבנות את התפיסה ואת ההכרה בצורה יותר משמעותית. ככל שדבר יותר מתגלה, אז יותר הוא צריך יותר להתברר. בעולם המחשבה אנחנו מבינים הכל. אנחנו מנסים לדבר על זה, אז קשה לנו לחשוף את המחשבות. למה? כי הגילוי הוא יוצר איזשהו תשטוש במחשבות שלנו. כשאדם דיבר, אז מוצאן, הוא רוצה לכתוב את זה, להנציח את זה, משהו שישאר איתו, אז זה עוד יותר קשה, זה עוד יותר מורכב. בפער בין עולם פנימי לעולם גלוי, יש פשטושים, יש קהות מסוימת. ולכן חובה על האדם, חובה על האדם, שרוצה לבנות בניין שלם, לעסוק בשני המישורים הללו. מישור אחד זה בקליטה הפנימית, שיהיה הכל, שיהיה יסוד לכל תנועה, לכל חשבון, שאדם זורע בתוכו עולמות של תובנה, עולמות של הבנה, אז יום יבוא והם יפרצו החוצה והם יתגלו, משם הכל מתחיל. אבל בד בבד הוא צריך גם לעסוק בלטפל בזרעים הללו, בלילד אותם, בלהסביר לעצמם, להם, לעצמו, איך הדברים הללו מתרחבים, מתגדלים למשהו חי, למשהו אמיתי שצריך להתגלות בחוץ. אנחנו ככלל מאוד 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 חזקים בכללים. לדבר על הכלל זה דבר שהוא מאוד 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 קל בעיניים שלנו. יש איגרת שאם הייתי רוצה להתעכב קצת יותר להקדמה, אז אולי גם הייתי מביא אותה, אבל בינתיים אני רוצה להגיד אותה בעל פה. יש איגרת למד בית, איגרת שהרב צבי יהודה כותב לרב בתחילת דרכו תף רש סמך וב, הרב נמצא שנתיים בארץ, חשבון שעשיתי לא מדויק, הרב צבי יהודה בן 15 בערך, משהו כזה. גיל ההתבגרות, הרב צבי יהודה יש לו איזו מחשבה נערותית, שהרב מצד אחד מאוד מכבד אותה, אבל מאוד מאוד דורש ממנו לעשות דברים אחרת, ולא ללכת על פי המחשבה שלו. הרב צבי יהודה רוצה ללמוד שפות. הוא רוצה לרכוש עוד כמה שפות. הרב צבי יהודה ידע המון שפות. בסוף ימיו ידע המון שפות. אני שמעתי 8. שפה זה משהו שטוב, טוב לדעת. נכון לדעת. אמיתי. כי אם יש לך שפה, אז אתה מסוגל להשפיע. אתה מסוגל לדבר. אתה מסוגל להניע איזה תוכן מסוים. אז זה דבר מבורך, זה נטייה טובה, אומר לו הרב. אבל זה לא הדבר הראשון שצריך לפתוח בו. זה נכון שצריך לעסוק בדרך של העברת התכנים וההשפעה החוצה. זה מהותי מאוד לעסוק בדרך הזאת. אבל הרבה קודם לצדדים הללו של העברת התכנים, קודם כל צריך לבנות תכנים. הרב כותב לו שמי שמעמיד את יסוד השלמות על הבלשנות, על ההשפעה החיצונית, ולא מבין שהרבה קודם כל צריך לבנות את היסוד העצמי בינו לבין עצמו, אז הוא יוצר מורכבות. הוא יוצר סיבוך, הוא יוצר מציאות כזאת שלא יודעת, יש לה הרבה הרבה כלים עבור החיים, אבל אין לה תוכן לשרת איתם את החיים. כמו שרואים בתהליכי הגאולה הזאת שבה אנחנו נמצאים. שלפעמים לאומה יש כישרונות אדירים, אבל אם אין לה עוז פנימי, אם אין לה עולם פנימי, אז היא לא מסוגלת, היא לא מעיזה להשתמש בכישרונות הללו. היא לא מעיזה להניע את הכישרונות הללו החוצה. צבא חזק ביותר במזרח התיכון. יודע לשלוח ידיים לכל מי שצריך להוריד הרבה מעבר לתחום המדינה הקטנה שלו. אבל עם כל האמצעים הגדולים הללו צריכים איזה עוז פנימי שינהל אותם. זו דוגמה עכשיו הפוכה. כמו שעולם פנימי צריך הכשר לעבור ממחשבה לדיבור, ככה עולם חיצוני צריך עולם פנימי. ובלי המציאות הפנימית הזאת, אז יכול להיות שאדם הוא עשיר מאוד, ויש לו אמצעים אדירים, אמצעים מטורפים, הוא יודע לפתור מהצבאות והחכמים והמשמעותיים בעולם, הקדוש ברוך הוא יוצא בצבאותיו, אבל אין לו עוז להניע את הפעולות הללו, כי הוא לא מכיר את עצמו, כי הוא לא מחזיק הכרה בתוכו, בינו לבין עצמו. על פי רוב אנחנו חיים הרבה טוב, בטוב עם כללים. בית מדרש זה מקום של דרישה ושל ברור, והחלום האמיתי של בית מדרש זה לקחת כללים שהעולם מרגיש איתם מאוד 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 בטוב ונוח, ולהפוך אותם מכללים להגדרות. קשה לנו עם פרטים. לתקן עולם במלכות שעדיין זה משהו שהוא כל אדם מוכן לשים עליו ראש. ומהו קדוש? אפתאי קדוש, מידה כנגידה, תיקון המושג, תיקון המידות. זה מושג שאדם מוכן לקבל בעשר אצבעות אל תוך החיים שלו. אבל מה זה אומר? כיצד זה מוגדר? מה הפרטים שנולדים מתוך כלל כזה? מה צורות החיים שצריך לבנות אל מול החידוש המשמעותי הזה? צריך לקחת את הכלל ולפרוט אותו. צריך לעסוק במעצים, במציאות הכללית וגם במציאות הפרטית. הדוגמאות האלה מבררות פה את הפער ואת השונות. הדבר מובן? אז בשביל לחתום את הנושא הזה יש פה איזו פסקה בעיניה. שלמה המלך היה האדם החכם מכל האדם. וכל העולם בא אליו, בא לפגש איתו, בא לדבר איתו, בא לשמוע את עצתו. גדולי הגויים שהיו אז בעולם הביאו מנחות דרכו לבית המקדש, זה היה משמעותי ונוקב. אבל קרה איזה שבר מסוים, שלמה המלך כתב ספר, ספר קהלת, וחכמים ביקשו לגנוז את הספר הזה. החכמים ביקשו לא לתת את הספר הזה לציבור, לחוץ, להעלים אותו. בסוף לא גנזו. מצאו כיוונים לקיים אותו, אבל הייתה אהבה אמינה. למה הייתה אהבה אמינה? מה רע בספר הזה של החכם מכל אדם? מסביר הרב, דבר אלוהינו יקום לעולם, וכל דבר הנמשך מהקדושה האלוהית והושפע לתיקון העולם, כל דבר, דבר אלוקי, שהוא רוצה להשפיע על תיקון העולם, שהוא רוצה לקדם את העולם למקום מתוקן, אומר הרב, צריך שיהיו מושגיו כוללים שני דברים. הוא צריך להשפיע בשני מישורים. תיקון עולם בהווה, לפי מצב ההווה הנמוך, וכולל גם כן דברים נעלים שהם רמים הרבה יותר ממצב ההווה. בשביל שיבצר תיקון שלם, צריך לתקן בשני מישורים. אחד, ואת זה אנחנו מכירים טוב טוב, אידיאל, מטרה, מגמה, שאיפה, איזה משהו מרומם גדול, שאליו אנחנו צועדים. זה משהו שמרים את האדם מכל הקטנות שלו, ואומר כך, לך אל האופק, תתקדם, תצמח, תכוון גבוה. זה כיוון אחד. אבל זקוקים למישור נוסף. מלבד המישור הגדול, העליון, המרומם, אומר הרב, זקוקים גם לתיקון עולם בהווה, לפי מצב ההווה הנמוך. כל תיקון צריך לשאת את שני הדברים הללו. כל תוכן צריך לעשות את שני הדברים הללו. חידוש רעיוני גדול, כניסה לפרטים. איך הגודל הזה, איך המגמה הענקית הגדולה הזאת, לובשת מלבושים שמתאימים לזמן, לשעה, שכל אדם ואדם, איפה שהוא נמצא, על פי הקשיים שלו, על פי צמתי החיים שלו. יש כללים גדולים, אבל חשוב שבשביל שהם יבנו שלמות, שהם ירדו עד לפרטי פרטים, איך זה קשור לספר קהלת. וכפי השלמות האלוהית צריך הדבר, שיהיו נזכרים בסקירה אחת אותם הבתים הגבוהים שלצורך העתיד שהוא נעלה ומתקדש, עם הדברים הנשפלים שהם בעיקרם נעוצים בחיי שעה של הווה. אתם שומעות, זה סקירה אחת, זה לא סתירה. צריכים בסקירה אחת להחזיק מגמות אידיאליים ששייכים למציאות מתוקנת עתידית, ובצל האידיאלים הללו לעסוק גם בהתעסקות פרטנית, סזיפית דרך אגב, שחורה, שיודעת לקחת כל הפרטים הגדולים הללו ולהדריך אותם לתוך החיים. זה מחויב. אם המבטים הגבוהים שלצורך העתיד שהוא נעלה ומתקדש, עם הדברים הנשפלים שהם בעיקרם נוצאים בחיי שעה של ההווה, אם המושג עתיד נוח לנו איתו, אתה אומר בעזרת השם, אז בעזרת השם הכוונה שזה ישתנה, יש זמן, יעבור מה שצריך לעבור, והעולם ישתנה, העולם ייראה אחרת. זה המושג העתידי, נוח לנו איתו. בעבר אין לנו מגע, נגמר, לא בוכים על חלב שנשפך. העבר מזין אותנו, בונה אותנו, אנחנו מבנים מהעבר שלנו, אבל אין לנו נגיעה בו. הווה זה המקום שבו אנחנו עובדים. המהר"ל מלמד שהווה זה מלשון, מלשון הוויה. שם השם נמצא בהווה. ככה האדם בונה עתיד, ככה האדם משפיע ומאגד את הקשר שלו אל העבר. ולכן לא מספיק בתוכן שרוצה לקדם וליצור שלמות לדבר על משהו עתידי גדול. צריך באותה סקירה שעוסקים בגודל הזה לתת כלים, סולמות, צעדים שדרכם אפשר לעסוק בהווה. זאת יעוזה וגבורתה של תורתנו הקדשה. אורייתא סתים וגליה, כמו דשמא דקודשא בריך סתים וגליה. ככה התורה נראית. תורה סתומה, סתומה פה זה לא העולם הרחובי. סתומה זאת אומרת פנימית, נעלמת. ותורה גלויה. משהו נעלם, תמירי כזה, פנימי מאוד מאוד, גדול, מרענן, אלוקי גבוה. מצד אחד, מצד שני, שכל העולם הגבוה הזה נדרש להתגלות בתוך החיים. גדולי ישראל עסקו בזה. וגדולי ישראל היו מספרים הרבה סיפורים. הרב זיודה ותלמידיו יאריכו ימים, הם מספרים המון המון סיפורים. המון סיפורים. ככה, ואין זה שיעור. הולכים משעה, רבע שעה 20 דקות, הייתי בשיעורים כאלה. רבע שעה 20 דקות סיפור. ביטול תרי לשמה, נכון? לא פסקה, לא תורה. לא פסוקים, פתאום סיפור כזה שאתה זוכר לכל החיים. הרב זיודה היה מספר סיפורים. רב נחמן עסק בסיפורים. לרב קוק היה כמה סיפורים שנשמרו, שהוא סיפר לכל הקהילה שלו, הוציאו אותם לחוברות. סיפורים, סיפורים. זה לא טכני, זה לא שולי, זה לא בא, נשאר לי שעה לשיעור, איך אני חלילה ממלא אותו. סיפור זה יכולת לקחת תוכן ממקום מרומם גדול ולבנות איתו כיוונים של התקשרות. של חיבור, של הנאה, זה יכולת להוציא את הסתום לגלוי. ככה התורה נבנית. סתום וגלוי. מציאות כזאת שהיא פנימית, עליונה, מרעננת, שדוחפת את האדם לחיים גדולים שאותו הוא רוצה לחיות בצד הרעיוני, אבל נשורים שמתגלים מתוך העולם הזה ועוסקים גם בגלוי. ועוסקים בקשר הקרוב ביותר של האדם אל עצמו. אז למה רצו לגנוז את קהלת? על כן, ספרים שהולכים במהלך קדוש כזה, אף שיסיעו דהם למרחוק, מכל מקום נתנו לפועלם צדק בהווה הקרוב, גם כן, יטיבו את התהלוכה המוסרית והיונית באופן המודרג, הראוי לפי הדור והזמן גם כן. ואם זה, לא יחסמו את דרכם מלכת הלאה, לרומם את החיים והמציאות מדרכם הרגילה אל דרך יותר נעלה ומתוקן. עד שהוא רואים לשמוע דברים יותר נשגבים ואוכלות יותר נעלים, והם עצם יצמאו באותן המושגים המאמרים והגנות עצמם, שבהיות העולם במצב אחר נשפל, מצאו בו כדי מידתם. זה ספר מתוקן. ספר מתוקן זה ספר שמצביע על מגמה גדולה, ובצל המגמה הוא מאפשר לך לרדת איתה לעולם הגלוי ולבנות את החיים העוביים. לא רק משהו עתידי גדול, לא רק כללים, אלא גם פרטים. סתום וגלוי. ספרים כאלה אינה צריכים להיגנז, מפני שמוצאיהם תמיד ימצאו חיים. אבל אם ימצא ספר כזה, שמדעה ומושגיו, אם שהם רמים וניסיים, לא יוכלו להיות משפיעים כלל על אופני החיים וציורי הדעות של הדורות העוביים. אם נוצר ספר כזה שהוא מטורף בגודל הרעיוני שלו, כתב אותו החכם מכל אדם, אף אחד לא חושב כמוהו. הקדוש ברוך הוא נתן לו לב חכם להנהיג את עם ישראל. התובנות שלהם תובנות מטורפות, כל העולם רוצה לשמוע אותו. למה שהספר הזה ייגנז? זה אמור להיות רב מחר. שאדם גדול, על פי צורת חיים והסתכלות, בנה איזה כיוון רוחני, בדרך כלל העולם רוצה לתפוס. למה שהספר הזה ייגנז? כי אם יש גודל כזה, שהוא ענק בענקים, אבל הוא לא יודע לרדת למטה ולהיקשר בתכנים האהובים, אז הוא עלול להוליד בלבול וקלקול. לא יוכלו להיות משפיעים כלל על אופני החיים, אבל אם מצא ספר כזה שמדעה ומושגה, ואם שהם רמים וניסיים, לא יוכלו להיות משפיעים כלל על אופני החיים בציורי הדעות של הדורות האהובים, ושהחכם האומר באותו עומד במצב יותר מרומם, הרבה מדורו וזמנו דיבר כפי רוח חוכמתו. הוא ענק מי שכתב את הספר הזה. אבל הוא כתב את זה לפי הסטנדרטים הגדולים שלו, לפי הגודל הענק שלו. אז מה? שסקרה את העתיד, הגדולה שלו סקרה את העתיד הנכון לבוא, לא על פי אותה עמידה שהיה נפגע ויוצא מעומק ההווה, כי אם שטל העתיד עצמו ומעופה ביטומית, דברים כאלה לא יסכנו לדורות הבאים. כן, צריכים לגנוז אותם. ספר קהלת, דווקא בגלל שהוא נכתב על ידי אדם כל כך גדול, כל כך כישרוני, שיש עולם כל כך פנימי וגדול, צריך לזהות שהוא משרת את העולם שמי שבא איתו במגע. כי אם אין אליו סולמות, אז הוא לא רק שהוא לא בונה, הוא גם הורס. לכן צריך סתים וגליה. צריך עולם פנימי שמתגלה בחוץ, כוזרי וריאל. כל אחד מהם הוא גם סתום וגלוי ודאי, גם פנים וגם חוץ. אבל הדגש בסגנון של כל אחד, האם עוסקים בתוך העולם פנימי או עוסקים בחוץ. הסגנונות האלה הם מהותיים. הם עקרוניים להתפתחות ולהתגדלות במפגש של אדם עם הקדוש ברוך הוא, עם תורה, עם שני השלבים הללו. המציאות הזאת היא מופיעה דרך גדולי ישראל, והיא אמורה להופיע דרך כל ספר וספר, דרך כל חוכמה גדולה. זה נדרש גם מאיתנו. אדם לומד מסילת ישרים. הרמח"ל היה גאון עולם, חד בדרה, נפטר בגיל מאוד מאוד צעיר. יש אגרות הרמח"ל, היה בזמן הרמח"ל יהודי מקובל ישיש, קראו לו הרב משה כהן. הוא כותב לו שאלה, שמע שתמיד חכם מיוחד כזה, הרמח"ל כותב לו שאלה, הוא בן 80, הרמח"ל שאל בגיל 17-18, הרמח"ל כותב לו תשובה. תשובה, ראיתי, לא תשובה ארוכה, עמוד וחצי, הרב משה כהן, בן 80, מחזיר לו תשובה. לאחר שראיתי את כתיבתך, הגעתי למסקנה שאתה רבי המובהק, בן 80. ממליך על עצמו ילד בן 16-17, נגמר, אין לי רבנים, אין לי כלום, רק ממך אני רוצה ללמוד. הרמח"ל היה ענק בענקים. היה אין סופי. המסילה שהרמח"ל השאיר פה בעולם, הדרך לתקן עולם, היא לא עוסקת רק בגודל של הרמח"ל. אם המפגש עם הרמח"ל הוא מפגש עם איזה עולם ענק, גדול, אם אדם פותח את המסילה. המסילה הזאת אומרת, תקשיב, הרמח"ל גדול, ואתה כנראה לא אפוי מספיק, ואתה לא בסדר, ואתה קטן, ואתה מורכב, זה לא תכליתם של ספרים, זה לא תכליתם של תיקון, זה לא עוצר גם תיקון. עניינו של ספר, ככל שהוא יותר גדול, הוא יודע לרדת, בלי לאבד את הגודל שלו, לרדת למצוקות השעה, לרדת אל העולם החוץ, אל העולם שנמצא בחוץ, ששם יש המון המון שאלות, והמון המון ברורים, ולבנות שם בצורה שלמה את הקשר בין עולם פנימי לעולם חיצוני. ספר חובת הלבבות עוסק בקשר הזה. מתוך בית המדרש, מתוך ידיעות התורה והחיים, הוא מוסר את הנפש על הצדדים הגלויים של החיים כדי ללמד אותנו איך ניתן להעיד דרכם על המציאות האלוקית. נעסוק בזה השנה חזק ברוך. מכיר טוב. כן. כן. למה? הם לא שילבו? כי לכל אחד יש עוד בתורה, יש תפקיד. אדם לא יכול להיות באמת הכל. זה רק דמיונות של העולם הזה. אדם, איש אשכולות. שמעתם את המושג הזה? איש אשכולות. איש אשכולות אתה יכול להיות אם אתה הרב זצ"ל. כמה נשמות כמו הרב זצ"ל היה לנו בחיים ההיסטוריים של עם ישראל, שמחזיקים הכל, הכל מכל כל. גם הרב לא עסק בחיים הגלויים, בצד הפשוט. הרב כתבו עליו שהוא לא הכיר צורת מטבע. הרבנית ביקשה שיביאו לה את המשכורת, כי כשהרב קיבל את המשכורת שלו, עד שהוא הגיע הביתה כבר לא נשאר שקל. הוא היה גר שם במרכז העיר, כל בית הרב. כל מי שהיה צריך חילק לו, חילק לו, חילק לו. הרבנית חרשו שהוא לא מקבל משכורות. לכל אדם יש כישרון. עוד בתורה, זה לא שאתה כל התורה כולה. יש לאדם סגנון, כיוון רוחני, משמעותי. אז התשובה הראשונה, קודם כל השאלה שלך, זה שכל אחד, מי שרוצה להביא ברכה, הוא לא צריך להיות הכל. צריך לזהות בתוכו מה הכישרון שלו, מה הברכה שלו, להתמסר על זה. כמו שבעולם המקצועות קיים. אם אדם רוצה להיות, לעשות משהו בצורה טובה, משמעותית, הוא לא לוקח מישהו שמבין בהכל. זה נקרא קולבויניק. יש בו הכל, אז כנראה זה גם נראה על הפנים איך שזה נראה. עשיתי שירוץ בבית, הייתי חייב להביא שיש מאיזה ערבי אחד. לא עליכם. הוא לא חייב להגיע. אז הוא מתקין את השיש, עשיתי הכל בעבודה עברית. אז היה לי נגר עברי שעשה גם אינסטלציה וגם ריצף את הקרמיקה וגם צבא. הכל, אותו בן אדם, עשה את כל הדברים האלה במטבח. הגיע הערבי להתקין שיש, הוא היה שם שעה, ראה את היהודי מפרפר ככה, עובד, גם את המטבח, גם את הקרמיקה, גם את הזה. הוא אומר לי, בוא רגע, לוקח אותי למרפסת. הוא אומר לי, אחד עושה גם את הארון, גם את הקרמיקה, גם את השעה. מה אתה מטומטם? לא ככה עובדים. אצלנו מי שמרצף 10 דורות ריצף, מי שנגר 10 דורות. הם צודקים, יש משהו בהתמסרות. הלך בסדר עם היהודי, יש לי כמה הערות, אבל סך הכל היה בסדר. אבל כשאדם עובד מתוך התמסרות, זה אמיתי. תשובה ראשונה, קודם כל, אדם חייב להתמסר לכיוון רוחני שהוא מכיר, שהוא יודע שהוא טוב בו, וזה בסדר שיהיו אחרים שעשו תפקידים אחרים, כל אחד הפיות שלו בתורה. דבר שני, הכוזרי יש בו הרבה בחוץ גם. כמו שברבנו בחי יש הרבה בפנים. אתם תראו שבכל, אתם תראו שבתוך הספר הזה יש גם הרבה התעסקות בפנים, הכל יוצא מתוך תורה. זה לא שזה תורה וזה חוץ. זה לא זה סתום וזה גל... זה מורבב, אבל המרכז עוסק בפנים והמרכז פה עוסק בחוץ. ריאל כתב את כל השאלות גם של הריאל. ריאל ניסח לכוזרי את השאלות. גם אותם ריאל כתב. ריאל לא מלמד אותנו רק איך עונים על שאלות באמונה. הוא מלמד אותנו גם איך שואלים שאלות באמונה. איך העולם הזה, האמוני, מתרסק על העולם הזה ומה הוא רוצה לברר, ואיזה סימני שאלה מתעוררים בו. זה לא רק שהוא עוסק בפנים. יש פה שתי תשובות לשאלה. אחד, זה בסדר שהוא חלוקת תפקודים. זה מגדל את העולם, זה יוצר עושר מאוד מאוד גדול. אדם הוא לא יכול להיות הכל. דבר שני, והוא מהותי, זה שהקשר בין החוץ לפנים קיים אצל שניהם, רק זה מודגש פה יותר ופה פחות. בוקר טוב.